אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם בהקדמה לתלמוד 10 הספירות עמוד 769 באות א'. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם קבס.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, הקדמה לתלמוד 10 הספירות, עמוד 769 אות א'.
בריש מילים מצאתי לי צורך גדול לפוצץ מחיצת ברזל המצויה ומפסקת בינינו לחוכמת הקבלה. זאת אומרת, קודם כל, מזה הוא מתחיל, שהוא רוצה, הוא רואה בזה צורך גדול מאוד לפוצץ מחיצת הברזל, הוא ממש רואה את זה כמחיצת הברזל, שמצויה ומפסקת בינינו לחוכמת הקבלה. זאת אומרת, יש מחיצה בין בני אדם וחוכמת הקבלה, ודבר הזה הוא כברזל מאוד קשה, והוא חייב לפוצץ אותה. למה? הוא אומר קודם כל שזה נמשך מעת חורבן בית והלך, זאת אומרת מחורבן בית המקדש, שאיבדנו את תכונת ההשפעה, ואז חוכמת הקבלה הסתלקה ואנחנו בעם לא מכירים אותה בכלל. כן? עד דורנו זה. זאת אומרת שעכשיו בדורנו זה אנחנו חייבים לגלות אותה, לחדש אותה בחזרה ולחיות אותה. שמכבידה עלינו בצורה חמורה מאוד. זאת אומרת שבלי חומת הקבלה אנחנו מרגישים את החיים שלנו ואת הגורל שלנו ואת העתיד שלנו. אנחנו עוד לא יודעים למה, לא יודעים לקשור זה עם זה, אבל אומר שההכבדה היא חמורה מאוד, ודווקא בגלל זה ומעוררת פחד עד כדי כך שהוא מפחד שלא תשכח ששלום מישראל, שאפילו אנחנו יכולים לאבד קשר עם חוכמת הקבלה לגמרי, ואז מי יודע יקרו דברים עוד יותר גרועים איתנו. זאת אומרת, יש כאן רצון וצורך עליון, כמו שהוא אומר, להחזיר לנו חוכמת הקבלה של 2000 שנה אנחנו מתקים ממנה, ולסלק את כל ההפרעות שיש בינינו לבינה, וממש להחזיר ישראל למצב כמו שהם היו לפני חורבן בית המקדש, שחוכמת הקבלה ואלוקות והגובה שהיינו אז חיים, שאנחנו נחזור לאותו מצב או יותר טוב מזה. אז יש לו בעיה, הוא אומר, הנה כשאני מתחיל לדבר אל לב של מישהו אודות העסק בלימוד זה, הנה היא, ואז מתחילים לשפוך לו כל מיני דברים בשביל מה ולמה ולא רוצים. זאת אומרת, עכשיו הוא מברר לנו מהי המחיצת הברזל הזאת שנמצאת בינינו לחוכמת הקבלה, בשאלות האלו שבתוך האדם המחיצה הזאת ודאי נמצאת. למה לי לדעת כמה מלאכים בשמיים וכיצד נקראים בשמותיהם? האם לא יוכל לקיים כל התורה כולה בפרטי ודקדוקיה בלי ידיעות הללו? זאת אומרת, הוא פונה לאיש דתי שאומר, אני מקיים תורה ומצוות, עזוב אותי מכל הדברים האלה, אני לא צריך לדעת את המלאכים בשמיים. זאת אומרת, הוא חושב שחוכמת הקבלה זה סתם לדעת עוד כמה מלאכים בשמיים, כמו שהוא לומד גמרא. עבור שהוא לומד גמרא הוא מקבל עולם הבא, זה שהוא לומד שולחן ערוך הוא יודע איך לקיים את התורה בעולם הזה, מספיק לו, יש לו עולם הזה, יש לו עולם הבא, הכל בסדר גמור. בשביל מה הוא צריך לדעת עוד שמות המלאכים? הוא לא מרגיש שבזה הביא לו רווח, ובכלל לא כתוב באף מקום שאדם חייב. זאת אומרת, אין לו חיוב מצד התורה הנגלית שהוא לומד, גם כן מהמורים שלו, ודעת קהל לא תומכת בזה, וגם כן אין לו מבפנים, הוא לא יודע בשביל מה צריכים את החוכמה הזאת. אולי יכול להיות שהאדם הזה נמצא בתסכולים, שהוא לא יודע בשביל מה לחיות, איך לחיות, מה, מו, יש לו איזשהו שאלות מהותיות, אבל לא יודע שזה בכלל שייך לחומת הקבלה. הוא חושב שהיא לגלות לנו שמות המלאכים. זה דבר אחד מהמחיצת הברזל. שנית ישאל, הלא כבר קבעו חכמים שצריך מתחילה למעלות קריסו בשעת הפוסקים. ומי הוא שיוכל לרמות את עצמו שכבר גמר כל התורה הנגלית ורק תורת הנסתר חסרה לו? כך כתוב, שבאמת כתוב כך, ואחר כך הוא יתרץ בעל הסולם שצריכים קודם למלות קריסו בשעס ופוסקים. הפירוש אחר כך זה יהיה שזה היה בזמן הגלות ולא בזמן הגאולה שאנחנו נמצאים כאן ועכשיו. עכשיו אנחנו חייבים להשתדל להחזיר את המאור, כן, אלינו, המאור המחזיר למוטף. ובזמן הגלות אז דווקא כן, המקובלים עצמם, החכמים האלו, הם קבעו וכיוונו את כל האנשים ללימוד הגמרא בלבד. אז החכמים האלה קבעו שצריכים למלות, אם הם כך אמרו, אז הוא אומר לפי הפשט, שוודאי אף אחד לא יכול להגיד שהוא מילא את עצמו בשעת ופוסקים, כי תמיד יש לחדש ולחדש ולחדש. אין כאן בכלל סוף בללמוד גמרא, כי כל פעם ממש מחדשים מכל מיני מקומות וקשרים והכל, זה ממש ים בלי סוף. דבר חוכמה מאוד עמוקה, אין מה להגיד, אין? ובזה אפשר להתעסק אלפי שנים. אלה למה קבעו כך חכמים? שוב, מפני שצריך היה לתת לעם עיסוק בזמן הגלות, וזמן הגלות זה הזמן שהנשמות צריכות להתקלט זו בזו, ישראל ואומות העולם, ולכן בזה, בזמן הזה אסור למשוך המאור המחזיר למוטף, אלה צריכים למתין עד שהנשמות יתקללו זו בזו. ולכן כדי לא לתת להם אפשרות למשוך את המאור המחזיר למוטף, נתנו להם במקום זוהר שהיה נסתר, כן? וכל הכתבי הקבלה, נתנו להם לעסוק במשהו שהמאור המחזיר למוטף לא בא משם, שזה הגמרא, שעשו פוסקים. כן.
בעל הסולם כותב במאמר תורת הקבלה ומהותה, מתוך שחוכמת הקבלה כולה מדברת בסוד התגלות השם, מובן מאליו שאין לך חוכמה חשובה ומוצלחת לסגולתה כמותה. ועל זה כיוונו בעלי הקבלה לסדרה שתהיה ראויה להתעסק בה, וכן ישבו ועסקו בה עד זמן הגניזה, ומסיבה ידועה הוסכם לגונזה. מכל מקום היה זה רק לזמן ידוע, ולא חס ושלום לתמיד, כמו שכתוב בזוהר, עתידה חוכמה זו להתגלות בסוף הימים ואפילו לתינוקות של בית רבן.
שלישית, זאת אומרת, הבעיה מרכיב למחיצת הברזל השלישי הוא מפחד שלא יחמיץ, זאת אומרת שלא ישתגע מחמת העסק הזה, שכבר קרו מקרים שנטו מדרך התורה, שיעזבו בכלל את הדת קיום מצוות. היו כאלה מקרים בעבר, בהיסטוריה באמת היו, בסיבת העסק קבלה. ועל כן הצרה הזאת למה לי? שואל אדם מאמין, מקיים מצוות, יש לו עולם הזה, יש לו עולם הבא, יש לו כבוד, חברה תומכת בזה והכל. איך אני יכול לסכן את עצמי? ומפתי הכניס את עצמו בסכנה על לא דבר. מאיפה אני לוקח את ה... רצון כל כך גדול, אם היה לי לסכן את עצמי שאני הולך כטוב למותי מחיי, אין, אני חייב לגלות את את המהות החיים. אבל סתם ככה, אין על זה שום חיוב, אין על זה שום דחף, מה קרה? אפשר, אומרים שאפשר להשתגע, או אומרים שעל ידי זה האנשים מפסיקים להיות דתיים. זה למה להתקלקל אם יש כזאת סכנה? רביעית, אפילו החובבים את הלימוד הזה אינם מתירים אותו אלה לקדושים משרתי קהל, ולא כל הרוצה לטול את השם יבוא ויטול. זאת אומרת, אפילו המקובלים, אם אתה שואל אותם, הם אומרים, חכה, בשביל מה לך את זה? זה לא בדיוק לכולם. בקיצור, דוחים ומשאירים את הדבר הזה ככה, באש קטנה. כמה הרצאות פה ושם, קצת על אותיות, קצת ככה מוסיפים, פלפל קצת לאיזשהו פרשת השבוע, וככה זה בעצם, כן? זה נקרא ש... כאילו נותנים משהו מהקבולה. לא קבלה. אבל ככה זה... יש. חמישית. והוא העיקר. כי קיים עלן בכל ספק, אשר פוחד ממים ידבר, ואין הרעות, שבני תורה שבדורי כולם, הם הימי בדעה אחת. כן? ושומטים ידיהם מלימוד הנסתר. וגם מייעצים לשואליהם, שבלי שום פקפוק מוטף ללמד דף גמרא במקום העסק הזה. זה העיקר. זאת אומרת, דעת הקהל, דעת הסביבה. איך אני אעשה את זה? כל הבני תורה שבדורי לומדים גמרא, וכולם, ברוך השם, מצליחים. זה דעת הכלל, דעת כולם. הבורא נמצא בתוך עמי אנוכי יושבת. בטח מה שהם חושבים, זה הכל בא להם מלמעלה. אז איך אני אלך עכשיו ויתחיל לשנות לפי מה? לפי מה שאתה תגיד לי? יש לי גרסה דיינקות, יש הכל. איך יכול להיות שאדם בכלל ישנה את דעתו עד כדי כך? הדברים האלה הם ממש, קודם כל אנחנו רואים שהם, הדברים האלה הם נמצאים לפני האדם הדתי. והם בהחלט, יחד כולם, בעל הסולם קורא אותם ממש חומת ברזל. וצריכים להבין שזה באמת כך, וקשה מאוד לאיש דתי, אם זה ממש נמצא עם כל האלו ההגבלות לפניו, לעבור על זה. אפילו שיש לו איזה מין סקרנות, או איזה נטייה, או איזה קצת משהו בכל זאת שמתעורר בו. שגירסא דינקותא, שלימוד הזה של הגמרא ודעת הכללית, לא מחבא את זה, לא מדכא את זה. אפילו שיש לו איזה נטייה ורצון מאוד מאוד פחד גדול וקושי גדול לעשות זאת. טוב, איתנו, אצלנו זה בפועל לא קורה, כי אנחנו כולנו חילונים, כן, רחמן לצלן, ואנחנו גם כן עוסקים רק עם חילונים. כן, רשעים בני רשעים ומתעסקים עם רשעים. אבל בכל זאת צריכים להבין שהאוכלוסייה הזאת שהוא אומר עליה היא באמת נמצאת לפני חומת הברזל. אמנם שמאז ועד היום השינויים הם דרסטיים. אנחנו רואים עד כמה שזה קורה, שנכנסת קבלה, אולי לא אמיתית, אולי לא בצורה כזאת כמו שצריכה להיות וכו', אבל בכל זאת זה מתפתף וזה נכנס וזה כבר נעשה. זאת אומרת, חומת הברזל בעצם לא קיימת כחומת. אלא יש איזה מין התנגדות כללית דווקא ללייטמן, דווקא לעוד, אבל בסך הכל כבר מילה הקבלה היא כבר לא מילה כזאת, מילת גנאי. זה לא מפחד ולא מכלום, כבר יש איזה מין הסכמה עם זה שזה נשמע באוויר. בסדר? כן.
אתה אומר שאנחנו בעצם מלמדים את הקהל החילוני, אבל אנחנו רואים לפעמים דרך האינטרנט ויודעים בעצם שיש אולי בסתר, בחשאי, יש אנשים מהקהל הדתי שכן לומדים איתנו וצופים איתנו באיזושהי צורה. ורציתי לשאול לטובתם אם אתה יכול אולי להגיד איך הם צריכים להתייחס ללימוד הזה מבחינת... כי בכל זאת אתה אומר מצד אחד אנחנו
לא אני פה. לא מבין מה אתה דורש ממני. מה זה איך להתייחס? להתייחס ללימוד הזה כולנו מתייחסים אותו דבר. יש לאדם נשמה, הלימוד הזה בא לתקן אותה. נקודה. זה הכל. כל היתר הדברים לא מתקנים נשמה. רק לימוד חוכמת הקבלה. לכן היא הייתה נסתרת בזמן הגלות, לכן היא מתגלה בסוף הגלות, כדי שאנחנו נתקן את הנשמה ונגיע שוב לגילוי. זה הכל. אז אין שום הבדל בין שאתה לומד חוכמת הקבלה ומי שממש בקי בשס ופוסקים. אין שום הבדל. בשבילו זה הרבה יותר קשה. יש לו המון פסוקים, יש לו הרבה דברים, עד שהוא מתנקם ממהם, עד שהוא עוזב אותם בצד ולומד חוכמת הקבלה, זאת אומרת, זה לחוט וזה לחוט. ההבדלה הזאת לוקחת ממנו הרבה כוחות, וגישה שכל הזמן, העיקר אצלו זה להבדיל בין מה שלמד בקודם, לפני שהגיע לחוכמת הקבלה, ומה שלומד מחוכמת הקבלה. אם הוא יכול לחלק את עצמו לשני חצאים, כאילו שני בני אדם בו נמצאים, אז מצליח. אם לא יכול, לא יצליח. זה מאוד מאוד קשה, כי זה ממש כמו גלות וגאולה. ככה זה בתוך האדם. זה תורת החיים, חוכמת הקבלה, וזה תורת בלביתים. זה תורה פנימית וזה תורה חיצונית. וזה ממש ההפכיות כמו בין פנימיות וחיצוניות. אסור לשלב אותם יחד. זה יצא רק בלבול ללא שום תוצאה טובה. לכן אנחנו צריכים, אנחנו לא עוסקים בזה, אבל בעתיד שיבוא עוד דור, נראה, ויצטרכו לעסוק בחוכמת הקבלה עם הגוף הדתי, גוש הדתי, אז יצטרכו ודאי באיזה, אני לא יודע באיזה צורה, אני לא מתעסק בזה מלכתחילה ולא רוצה לחשוב על זה בכלל, אז יצטרכו איכשהו גם כן להוסיף לזה איזה מין הקדמות איך להבדיל כל הלימוד וכל הגרסא דינקותא, כל הדברים האלה, מהנקודה שבלב, שנקודה שבלב וחוכמת הקבלה. כל היתר הדברים של המוח והרצונות הגשמיים כנגד התורה הארצית. כן.
עוד שאלה. בכל זאת, תמיד קופץ לי העניין הזה שיש סך הכל 6,000 שנה לתיקון. ועד עכשיו הייתה מחיצת הברזל, רק עכשיו איך שהיא מתחילה להתנפץ. יש עוד קהל שלם שהיא צריכה לחדור דרכו. לא נשאר כל כך הרבה זמן.
לא, אני לא חושב שלא נשאר כל כך הרבה זמן. אני חושב שנשאר המון זמן. כי במשך 10 שנים או 15 שנה האחרונות נעשה פשוט איזה שינוי דרסטי כלפי חוכמת הקבלה. איך שהיא התפשטה, איך שהיא מחליפה את כל היתר האמונות, תפילות וכל מיני השיטות למיניהם הוליסטיות וריפוי ויוגות והכל, ואפילו דתות, עד כמה שהכל זה משתנה. זה מה זה היחס, העיקר היחס בישראל שהשתנה מקצה לקצה. מזה שלא ידעו מה זה חוכמת הקבלה, היום זה כן יודעים. מזה שלא היו מקבלים את זה, פחדו מזה, היום זה לא כך חושבים. מתוך זה שיש היום בכל בית כנסת כמעט איזשהו שיעור בחוכמת הקבלה, לא חשוב מה שלומדים, לא חשוב איזה קבלה, השם עצמו זה חשוב. הסטיגמה הזאת היא נעלמת, הדעה הקדומה הזאת היא פשוט כבר לא נמצאת עד כדי כך. לפעמים אומרים אבל אסור, אבל אלו שאומרים אבל אסור מעצמם מתביישים כך להגיד. כבר יש עד כדי כך. נו, על מה מדובר? היום יש לך בפרשת שבוע, בכל אחד או כל אחד מה שהוא אומר תורה, צריך להגיד משהו קצת על הקבלה. אמנם שלא חשוב מה שהוא אומר, אבל כאילו שגם בזה יש לו עסק, כאילו שמשלים. זה היום זה נשבר, נשברה המחיצה. לכן זה דבר גדול מאוד, ועיקר כלפי האדם החילוני שנפתח הכל. יש לך, אתה יכול להאמין, אם היית בזמן בעל הסולם, ששם כבר הייתה טלוויזיה, אבל בארץ לא הייתה כבר אולי בינתיים בחיים שלו. אבל שהיה חושב שדבר כזה שבעוד 50 שנה או שם 60 שנה יהיה ערוץ הקבלה בארץ? על מה אתה מדבר? וככה הדברים שלו יקראו לפני קהל כולו? כן.
אני רוצה להמשיך את שאלתו של אסף. נאמר שאדם לא חרדי, אלא אדם שנוהג ככה ללמוד קצת, ללכת, לפתוח דף גמרא פעם ביום או פעם בכמה ימים, ועכשיו הוא מתחיל לראות ערוץ 66 ולשמוע שיש גישה אחרת לחלוטין לכל הלימוד הזה.
למה אכפת לכם לקהל הזה?
כי הוא מגיע, הוא מתחיל להגיע אלינו, ראינו אותו בכנס ושומעים שהוא מתחיל, ורואים אותו בקמפוסים מתחיל לבוא. יש משהו,
אנחנו ממשיכים רגיל, אנחנו ממשיכים רגיל, כי אנחנו לא שמים לב, דתי חילוני, אנחנו מלמדים איך לתקן את הנשמה. זה חוכמת הקבלה, גילוי הבורא לנברא שבעולם הזה. זהו. ואומרים מלכתחילה שכל הפעולות חיצוניות לא הועילו כלום, כמו שכתוב, לא אכפת לקדוש ברוך הוא איך שוחטים בהמה בצוואר והעורף, אלא נתנו מצוות כדי לצרף בזה את ישראל. זאת אומרת, כדי לעשות אדם יותר זך. ולא אכפת לו לקדוש ברוך הוא איך אתה שוחט בהמה, עד כדי כך. תראה, זהו. אז אנחנו נשארים בזה ש... אנחנו רק מטפלים בתיקון הנשמה. זהו. אדם יכול להמשיך ללמוד, יכול להיות... אנחנו לא מטפלים בהם, בקהל הזה, אם יש לו משהו מיוחד. אנחנו לא נוגעים. אבל אם הוא שומע עכשיו את הערוץ, או מגיע אפילו לכנס שם, שזה 3,000 איש נכנסים, אני לא אחראי על זה. אני לא, לא חס ושלום, אני אעמיד שם איזה שוטר שיגיד, אתה חילוני, לך מפה? או אתה דתי, לך מפה? חס ושלום, אם אנחנו מראש קובעים שכניסה חופשית. אבל לי אין סידור מיוחד לאף אחד. אתה יודע, כולם נכנסים, כולם יוצאים חופשי. גם לשיעורים, גם לכל דבר. זהו. צריכים לפתוח, כמו שבעל הסולם כותב, צריכים לפתוח שערים, פותחים. זה הכל. כן.
שני דברים. קודם כל, בשבוע שעבר פורסמו נתונים סטטיסטיים שאומרים שהיום הציבור שמגדיר את עצמו כחילונים במדינת ישראל הוא במיעוט, זאת אומרת הוא 40 ומשהו אחוז, וכל שאר ההגדרות, חרדי, דתי, מסורתי, מסורתי חצי וכן הלאה, זה כבר יותר מאשר אלה שמגדירים את עצמם חילונים. זה א' וב', למה נזכרתי בזה? כי אני חושב שזה לא מדויק שאנחנו נגיד שהמשת הקושיות האלה נמצאות רק אצל אדם דתי. אני חושב שהם נמצאים ברקע כמעט של כל אדם ישראלי, והנתונים שאמרתי הם מהזקים את זה. החששות האלה נמצאות אצלו, ואני חושב שהבידול החילוני שיש לו פתיחות לקבלה זה לא כי הוא חילוני או כי הוא דתי. אני חושב שיש סטטוס של אדם שהוא נמצא באיזשהו חיפוש כבר של משמעות, ואז הוא כאילו קצת עולה מעל הקושיות האלה. אבל אם הוא לא נמצא בסטטוס של חיפוש והוא סתם חילוני מצוי, החששות האלה לגמרי נמצאות בו ולגמרי מהוות מחיצת ברזל.
אתה צודק, הם כולם אומרים אני דתי יותר ממך, אתה יודע, אני דתי בלב, יש לו כאלה. כן, ודאי. כן, זאת אומרת, ודאי שגם חילוני וגם דתי הם בסופו של דבר לא יכולים להגיע לחוכמת הקבלה. אנחנו מדברים על פתיחת חוכמת הקבלה לאלו שירצו אותה, כמו שהוא עכשיו תכף אומר בעוד ב', כן, שאם נשים לבנו וכו' וכו', כן, אלו שיש להם שאלה מתם בחיי, אז הוא מחפש ואז אתה צריך לפתוח לו. ובאמת שם זה כבר לא חשוב, דתי או חילוני. אבל חילונים גם כן אותו דבר, זה הם עוברים ליד זה ולא חשוב להם. ודאי. אני הייתי אומר כך, שמבחינת החיפוש, האיש הדתי הוא נמצא ביתר החיפוש מחילוני. ביתר החיפוש. כמה שהוא מפחד, וכמה שהוא קיבל כבר את החינוך, ומפחיד אותו החילוניות שלנו, שהוא רואה כאן וכו', אבל הוא נמצא באמת בשאלה יותר קשה מחילוני. כן. בסדר, אבל שוב, זה רק במסגרת השאלה הזו, האות א' בהקדמה לתלמוד ספירות, כי מאות ב' והלאה הוא כבר מדבר רק מאלו שבאמת יש להם נטייה לזה, נקודה שבלב. כן.
שאלה מישראל, האם יש סיבה מיוחדת שהתחלנו ללמוד את ההקדמה לתעס?
אנחנו צריכים ללמוד הקדמה לתעס מפני שהיא ההקדמה שבה בעל הסולם מסביר כל הדרך מתחילה ועד הסוף איך האדם עובר בתהליך התיקון הנשמה שלו, ולמה דווקא בדרך הזאת, מה המרכיבים של הדרך, מה המקורות, מה הנושא עצמו. הוא כתב את ההקדמה הזאת לתלמוד עשר הספירות על פני הקדמת מרחו לשאר ההקדמות, שזה גם כן הקדמה מאוד קשה ומאוד יסודית, ולכן ההקדמה הזאת היא כוללת הכל. תלמוד עשר הספירות זה כל הפרי שלו העיקר מהחיים שלו, וההקדמה היא בשביל מה אנחנו צריכים את ספרי קבלה וספר כזה כמו תלמוד עשר הספירות. ובמשך הקדמה אנחנו לומדים הכל, הסתכלות על החיים, על עצמנו, על הקבוצה, על התורה, על האנושות, על ההתפתחות ההיסטורית, על הכל. ההקדמה הזאת היא כוללת בתוכה פשוט את כל דבר האפשרי. אפשר להגיד שאתה יכול לצרף אליה כמו ענפים ככה שתלויים בה, כל המאמרים ואגרות והכל. כן.
דיברנו על חומת הברזל. יש לנו שאלה מאחמד סלם מהרשות הפלסטינית. הוא שואל, מתי תתפוצץ חומת הברזל בעולם הערבי?
זה בעיה. כמו שביהדות החרדית, גם כן באסלאם הפונדמנטליסטי, יש בעיה. בינתיים, אבל זה עניין של הזמן. זה עניין של ההתפתחות. זה צריכים לתת לאור להשפיע. אין כאן מה לעשות. וכשהוא משפיע, אז לאט לאט אתה רואה מי חלם על זה שרוסיה תתפוצץ. ובכלל יהיו שינויים כאלה גדולים בעולם. הזמן עושה את שלו, אנחנו אומרים. זה לא זמן, זה האורות. ויוצא שגם כאן, עד כמה שאנחנו רואים את האחמדינג'אדים האלו וכל מיני בעיות והתנגשות ודרישה לכל העולם שכולם יעברו לאסלאם, הדברים האלה תן להם זמן, ואתה תראה שתוך זמן קצר כל הדברים האלה הם יקבלו את הרוגע והתיישבו וירדו מהעוצמה עכשיו שנמצאת. ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה נגיד סעודיה וכל הדברים האלה, אנחנו רואים את זה במצרים, אנחנו רואים איך לאט לאט זה הופך להיות יותר ויותר מתקבל, ככה מגיע לאיזשהו סיכום הממוצע שבעולם. זה יהיה, זה כבר רואים את הדברים, יש עם מי לדבר, יש כאלה שמבינים שאי אפשר אחרת, יש משתנה. וכמה שאנחנו נפעל יותר, כולל אותו ועוד חברים שלנו מאותו מגזר, אז אנחנו נצליח יותר מהר להביא את העולם לשלמות ואת עצמנו. ובזאת נעבור לחלק השלישי.
נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.
ביחד שלי אני המכריע, במקום לקבל רוצה להשפיע, תיקון אמיתי יגיע אלינו, בתנאי שאני אחיה עבורנו. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לפנות השפעה לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה בקוס מים. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לפנות השפעה לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה בקוס מים. היחס שלך הוא טוב ומטיב, ורק בזכותך נוכל להשיג, תכונת הבינה אלינו תשיב, זה השפעה כמוך נגיב. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים,